ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר עקבי הצאן. מת רבנו הרב קוק זכר צדיק לברכה, ואנחנו בעמוד קי"ט במאמר הפחד. מה עושה המאמר הזה, שהוא לכאורה מאמר בענייני מוסר, בספר בענייני דעות? כן, הרי כפי שאמרנו, עקבי הצאן הוא אוסף של מאמרים שבאים לבאר שאלות גדולות שמנסרות בחלל המחשבה האנושית והישראלית. ואילו כשאני רואה כותרת כמו הפחד, בדיוק כמו הכותרת של המאמר הקודם, העונג והשמחה, אני נמצא לכאורה מול ספר מוסר. אבל יש כנראה השקה בין ענייני, עמוד קי"ט, יש כנראה השקה בין עניינים השייכים לתורת הנפש לבין עניינים שבאמונות ודעות, וזה אחד מהם. בדיוק כמו שראינו שאי אפשר לגשת אל עניינים של רוח ללא שמחה, ואין השמחה אלא במקום שליבו של אדם חפץ, כמו כן גם יש מה שנקרא הפחד המחשבי, פחד המחשבות. ואם לא משתחררים מפחד המחשבה, אז אנחנו לא יכולים להתקדם לשום מקום בטוח ואמיתי. וזה מה שאנחנו עכשיו, בעזרת השם יתברך, נתחיל לראות. הפחד הנפרז. אז בינתיים זה נתונים ידועים, כן? הפחד הנפרז הוא נוטל את זיו החיים של האדם ושל כל החי, המרגיש אין דבר רע ואכזרי בעולם דומה לו. לא שאין דבר יותר אכזרי ממנו, אבל אין דבר אכזרי דומה לו. זה משהו, זה קטגוריה בפני עצמה. מה זה פחד נפרז? פחד לא נפרז, זה טוב. צריך לפעמים לפחד, לא? אם אדם לא יפחד, יעשה שטויות. פחד הוא כלי שמשמש לפעולות חיוביות. הפחד הנפרז, אנחנו נצטרך לראות מה ההגדרה שלו, מה זה פחד נפרז. הוא מגדיל את כל הרעות יותר בין ארוך ממה שהם. למשל, אולי לא כדאי לצאת החוצה, שמה אחליק על קליפת בננה וישבור את הרגל. אולי. אולי לא, אבל בכל סיכוי יש. מה, אתה רוצה להיות משותק, מרותק למיטה 3 חודשים עם גבס? אז אולי כדאי לא לצאת, נכון? אז ברור שזה פחד נפרז, למרות שהרעה הזאת יכולה להיות. הוא מאפיל את זוהר כל הטובות. הנה, אם תצא החוצה, יש לך נוף, יש לך אוויר, יש לך שמש, אולי כדאי בכל זאת לצאת. כן, אבל כל הטובות האלה מתגמדות לעומת מה שהפחד מציג לפניי. הוא מאפיל את זוהר כל הטובות בחתירתו אשר יחתור מתחת לאושיותיהן להגזים שמה צפונה, להגזים ששם צפונה רעה תחת הטוב הגלוי. אתה אומר לי זה טוב. בסדר, יש טוב גלוי, אבל אולי יש רע. מקור כל חולשה וכל רפיון חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד העובר את גבולו. בכלל טוב, כל הפסיכולוגים קצת יודעים את זה, שאנשים ממציאים לעצמם שיש מערכות שמגבילות אותם. למה אתה לא מתחתן? כי יש לי תירוצים מכאן ועוד עד החדשה. מדוע אינך לומד את הלימודים אלה ואלה שיכולים לעזור לך? טוב, כי אני מפחד שמה יקשל, שמה יעשה שטויות, שמה זה לא יהיה רלוונטי, כשאני אחפש עבודה, כבר לא יצטרכו את הידיעות האלה. מדוע אינך הולך לצבא? מדוע אינך לומד תורה? מדוע אתה לא עושה כושר? כל אחת מהשאלות האלה יש תשובות. תשובות מוכנות, יש מערכות, יש לי תסביכים. זה בא מסבתא שלי, זה בא מאיך שעברתי את הטראומה של המעבר, מן החיתול לסיר, זה היה מאוד קשה, ועוד דברים כאלה. כן? יש הרבה דברים שמסבירים מערכות שאנשים ממציאים לעצמם, אלן, ממציאים לעצמם במקום לעשות. תעשה, תראה שזה לא כזה נורא כמו שחשבת. מה, פחדת להיכנס למים? נו, תכניס את הרגל. עכשיו זה רטוב. נו, ואז מה? איך זה? להיות רטוב? אני לא חשבת על זה. עכשיו אתה רואה. אז זה מה שנקרא מקור כל חולשה וכל רפיון, חומרי, מוסרי ושכלי, הוא רק הפחד עובר את גבולו. הוא יאיים על האדם שלא יעשה כל דבר לשועתו. שלא ינקוף אצבע להצלתו. שמה ינזק, שמה יביא עליו רעה, לא יוכל כפרה. עד שהוא עושה הוא לחלש ומלא רפיון. עד שמעצלות ואפס מעשה הוא נופל בכל רע. כי בסוף אדם שאין לו אופקים, אין לו אופק של עשייה, של כיוון, של התפתחות, אז מה נשאר לו? הווה. מה ההווה נותן? ההווה נותן כל הנחשים והקרבים שיש בתוך נפש האדם, ואז האדם נופל לתוך הרע. כי ברע לפחות אין ביקורת. הרע הוא רע, כולם יודעים שזה רע. נו, אז מה אתה רוצה? אני רע, זה בסדר. נפלתי לרע. כן? כלומר, הרע נותן ביטחון. מדוע אינך מדבר? אתה רואה שאני שותה קפה, בינתיים אתה יכול לדבר. נכון. זה שאלה בפיזיקה או במטאפיזיקה? אז זה לא זה ולא זה. פה אנחנו לא מדברים לא על פיזיקה ולא על מטאפיזיקה. אנחנו מדברים על עובדה נפשית. הפחד נוטל את זיו החיים. אדם שמפחד, הוא, גם זה נראה על הפנים שלו, אבל גם הוא מעוקב מפעולה. זה הכוונה. לעומת זה, אדם שלא מפחד, אז יאללה, הוא מתפטר. אז נכון, יכול להיות שהוא יקבל מכה מפה, מכה משם, אז מה? אז הוא יתגבר על זה. יש כלל גדול בפסיכולוגיה שכדאי לדעת. לא להחליט, זו גם החלטה. יש הרבה אנשים, אני לא יכול להחליט. זה החלטה לך, שלך לא להחליט. הפחד היותר מזיק. עכשיו פה אנחנו ניגשים אל מה שמצדיק את הקיום של המאמר הזה במקום הזה. הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי, שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי, שהם עומדים לנס להיות לאורות מזהירים מדרכי החיים אל כלל כולו. מי זה החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי? עם ישראל. אנחנו הרי סגולה מכל העמים, לא? ולמה אנחנו עם סגולה? יש לזה מטרה, נכון? להיות לאורות מזהירים מדרכי החיים אל הכלל כולו. מי זה הכלל כולו פה? העולם. העולם, כן. המילה כלל פה זה לא כלל ישראל, זה כלל העולם, כן. ודאי. פחד רגשי, פחד פיזי. כן, אבל זה לא, זה להגדרה של פחד המחשבי. לא. לא אמרנו פחד מחשבתי, אמרנו פחד מחשבי. אני לא מבין בכלל עם קשר. יכול להיות, אבל לא, אבל יש גם מחשבה, כשיש נמר, אז אני מפחד שמה הוא יטרוף אותי, יש פה איזה חשיבה. אבל הבעיה היחידה זה שהוא לא שאל מה זה פחד מחשבי, ולכן הוא מסתבך. פחד מחשבי זה פשוט, הפחד לחשוב. זה הכוונה, פחד מחשבי. ודאי שכל פחד מערב את המחשבה, אבל פחד ממה? פחד מנמר זה לא פחד מלחשוב. אלא פחד המחשבי זה שאני מפחד לחשוב. אומרים לי, אל תחשוב. לך תדע לאן זה יביא אותך. כן? לפעמים אנשים אומרים, יש לי שאלות, אבל אני לא רוצה לעסוק בהן. כי אני מפחד מהתשובות. אני לא מבין. התשובות שאתה מפחד מהן, הן קיימות גם אם אתה לא תחשוב. סימן שאתה כבר חשבת בעצם מה התוצאות. למשל, יש מחשבה מצויה אצל דתיים, אני לא רוצה לשאול שאלות מסוימות כי זה יביא אותי לכפירה. מה זה אומר? שאתה כבר כופר. מה הבעיה? אתה מפחד, זה סימן שאתה כבר קובר, כי אתה חושב שאין לך תשובות, או שאין תשובות לשאלות האלה, או שהשאלות האלה מצדיקות את הכפירה, אז אתה כבר כופר. אז עדיף שתהיה כופר על באמת. כן? אם היהדות לא נכונה, כדאי לדעת את זה מוקדם, לא? יש למשל מסעדות מצוינות לשרימפס. כן? פעם אחת קיבלתי מייל, מישהו אמר לי, אמרת שאם יוכיחו לך שהיהדות לא נכונה, תאכל שרימפס. יש לי הוכחה שהיהדות לא נכונה, ואני מכיר גם מסעדה טובה. ואז הוא כתב לי הוכחה שהיהדות לא נכונה, השבתי לו, הוא אומר, הפסדת סעודה. אני לא זוכר מה הייתה השאלה אפילו, אבל טוב, חבל. אני לא זוכר מה הייתה, כיוון שאני זוכר מה השאלה, אני זוכר מה התשובה. אבל זה יכול להיות מעניין, לא? כן? כדאי לדעת, אם באמת היהדות זה לא נכון, אז כדאי לאכול שרימפס. כן. לא יודע אם זה טעים האמת. כן, זה טעים? מה אתה אומר? כן. מה זאת אומרת? יש לך שאלה בהלכה שאתה לא יכול לפתור אותה בעצמך. מה אתה עושה? לא שואל אותה? אתה ניגש לרב שיודע. זאת אומרת, אז לא מסתכל, אני לא ביררתי את זה, אני לא מבין בזה כלום, אבל יש מישהו שמבין. אז אני אלך, דבר איתו. למה לפחד מהמחשבה? כן. אם כן, אומר הרב, הפחד היותר מזיק הוא הפחד המחשבי שמטיל הדמיון הכוזב על החלק היותר עדין ויותר מפואר מן המין האנושי, כלומר, עם ישראל זה אנחנו. מה? גם, שהם עומדים לנס להיות לאורות מזהירים את דרכי החיים אל הכלל כולו. הצללים האלה, עכשיו מאיפה באים הדברים האלה. הפחדים האלה, אומר הרב, זה צל. למה? הינם הולכים תמיד בעקבות האורות. מתי יש צל? כשיש אור. אז אם אתה רואה צל גדול, סימן שיש אור גדול. ולפי מה שיגדל כישרונו של אדם להבין ולהשכיל, כן הוא גדול פחדו המדומה מפעולות המחשבה, זאת אומרת, מפעולות המחשבה. כלומר, נגיד שאני אדם פשוט, שכל שנץ, כן? אז זה ברור שאני לא חושב שהמחשבות שלי יביאו אותי למקום מסוכן, כיוון שמראש אין לי ציפיות מן השכל שלי. אבל אם אני עם בומבה של שכל, פרס נובל בריבוע, אז אני מפחד מהמחשבות שלי. כי המחשבות שלי הן כל כך עמוקות, איידה חריפותה שבשתה. כן? כך אומר התלמוד. מרוב חריפות, חריפות השכל, האדם משתבש. כן, אפשר לראות את זה אצל כמה אינטלקטואלים, שדווקא מפני המורכבות של המחשבה, עשויים גם להגיע למסקנות לגמרי עקומות. היה, למשל, דוגמה שמביא המהר"ל מפראג, זה אפלטון. אי אפשר להגיד שאפלטון לא היה אדם חכם. אבל הוא, מרוב שכליות, הגיע למסקנה שצריך לבטל את מוסד המשפחה ולשתף את הנשים. כלומר, שבני שכבת גיל נתונה, יהיה לכולם אותן נשים. והילדים, איך יהיה הילדים יכבדו את ההורים? הם לא ידעו מי ההורים שלהם. הם יכבדו כל מי שבשכבת הגיל שעשויה להביא אותם לעולם. וכדומה. אומר המהר"ל, זה דוגמה קלאסית לריבוי חריפות שכלית שמביא לשיבוש. בסדר? אז לכן אפשר לומר, לפי מה שהצללים אינם הולכים תמיד בעקבות האורות, ולפי מה שיגדל כישרונו של אדם להבין ולהשכיל, כן, הוא גדול פחדו המדומה מפעולות המחשבה. נו, אז מה נענה? שאפלטון היה צריך לחשוב עוד קצת. לא שאפלטון היה צריך לא לחשוב, הוא צריך לחשוב יותר ממה שהוא חשב. ואז הוא היה מגיע למסקנה נכונה. מה? מוסר? כן, יש גם מוסר אפלטוני. כן, מה אתה אומר?
כן, יש פה דבר ככל שאנחנו חושב יותר,
אז אומר הרב, אל תפחד. אומר לאפלטון, אל תפחד. יש, פעם היה איזה יהודי אחד שהגיע לרב שמשון רפאל הירש. אמר לו, אני כותב דוקטורט בפילוסופיה, ואני שואל את עצמי האם להמשיך בדוקטורט או לעצור. משום שאני הגעתי למסקנה שיש שם שאלות שעשויות להביא אותי לידי מסקנות כפרניות. אז האם לעצור את הדוקטורט או לא? ענה לו הרב הירש, בוודאי שתמשיך את הדוקטורט, כי אולי מתוך שתמשיך תגיע גם למסקנות אמוניות. אז כדאי. יותר מכל העמים המוכנים להשכיל לחשוב מחשבות, באופן מכנס ומקשר את כל פזור ונפרד שבנשגב וקדוש לחטיבה אחת כוללת, בעצה ובדעת בדברים העומדים ברומו של עולם, הוא עם ישראל. הגוי האחד שנושא עמו את דגל המחשבה יותר עליונה בעולם, את המחשבה הכוללת כל מה שהחוכמה כולה אוגרת בקרבה, המחשבה של אחדות האלוהים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת, אין עוד. מה הוא אומר כאן? באורות, יש פה ספר אורות, נכון? שוכב לו בכיף. אני אשמח לקבל אותו. אם אתה רוצה אני יכול לקום, אבל אם תביא זה גם טוב. תודה רבה. באורות בעמוד קכ"ט אומר הרב, טועים הם המבקשים להגדיר את היהדות בהגדרות ידועות. ידועות הכוונה מסוימות. לתת הגדרה ליהדות. מצד נשמתה ותוכנה הרוחני, אף על פי שאפשר להגדירה מצד תוכן הגלוי והמוחש ההיסטורי שלה. כלומר, אם אני אכתוב אנציקלופדיה ליהדות, יהיה לי הרבה מה לכתוב שם. אכתוב על הדעות של היהדות, על המנהגים היהודים, על מחשבת ישראל לדורותיה, קצת היסטוריה יהודית. אפשר, אם כן, לשים במדף של הספרים ספר מספיק מלומד שיכלול בתוכו את היהדות, אנציקלופדיה ליהדות. וזה יעמוד בצד של אנציקלופדיה לבוטניקה, ואנציקלופדיה לאסטרונומיה, ואנציקלופדיה לבודהיזם. כן? כלומר, יש הרבה אנציקלופדיות. כך שאפשר לומר, היהדות היא אחד הנושאים הנמצאים במחשבת האדם. אומר הרב קוק, התפיסה הזאת היא תפיסה שטחית. היא נכונה מבחינת התוכן הגלוי של היהדות, אבל מצד נשמתה של היהדות זאת הגדרה לא נכונה. למה? כאן הוא אומר משפט בומבה, צריך לברר מניין לו, היא כוללת כל בנשמתה. וכל הנטיות הרוחניות, הגלויות והנסתרות, צפונות הן בה בהכללה עליונה, כמו שכלול הכל באלוהות המוחלטת. מעניין, מה הוא אומר כאן הרב? בעצם, אם נקבל את דברי הרב ברצינות, הוא אומר את זה גם באורות בצורה ברורה, וגם פה בעדר העיקר בצורה יותר אלומה, יוצא שהכל כלול ביהדות. עכשיו, מאיפה הוא לקח את זה? מה אנחנו יודעים, מה, הכל כלול ביהדות? התשובה היא שצריך לבדוק, כשאתה רוצה לעמוד על התוכן של איזושהי תנועה, צריך לבדוק מה הסיסמה שלה. דרך הסיסמה אתה תדע מה זה כולל. נכון? משל, כשהמרקסיזם יש לו סיסמה, מה הסיסמה של המרקסיזם? יש סיסמה של המרקסיסטים, נו? פועלי כל העולם התאחדו, נכון? פועלי כל העולם התאחדו. ברגע שאני שומע משפט כזה, אני יודע כבר למי פונה הקומוניזם, למי הוא פונה? לפועלים, נכון? וגם אני יודע עוד משהו, שהוא עולמי, כל העולם. ואני מבין גם שהתקווה שהוא נותן לפועלים, זה להתאחד. בסדר, הנה, אני יודע אם כן בסיסמה אחת, הרבה מאוד. מה הסיסמה של היהדות? שמה ישראל, השם אלינו, השם אחד. מה זה אומר השם אחד? שהוא כולל הכל. מסקנה, היהדות כוללת הכל. הגיוני או לא? כן, זה מה שאני אומר, כמו שכלול הכל באלות המוחלטת. בסדר? קושיה על זה.
מה זה אלות?
טוב, זה נגיד עוד איכשהו, לא, אני לא מדבר על אלות המוחלטת, אני מדבר על השם אחד. עכשיו, אני רוצה קושיה על מה שאמרתי. עבודה זרה לפי זה גם כלולה ביהדות. נכון? השם אלוהינו, השם אחד. מה זה אלוהינו? כל האלים. הכל אחד. בסדר? אז אם כן, עבודה זרה כלולה ביהדות. בסדר? בדרך כלשהי. כל כפירה? הכל כלול ביהדות בצורה זאת או אחרת. הכפירה, האמונות, הכל. כן, אבל אני רוצה להבין, כן, אני רוצה קושיה רצינית. יפה, האסלאם יכול לטעון את אותו הדבר. האסלאם מאמין באמונת הייחוד, שהשם אחד, אם כן הכל כלול באסלאם. אה? זה מה שאומר, הוא התחיל. כן. לא, פשוט, האחדות באסלאם איננה אחדות כוללת. אלא היא אחדות מפקיעה. כלומר, היא לא אינקלוסיבית, היא אקסקלוסיבית. כן? מהי הסיסמה של האסלאם? לאללה אילאללה. נכון? זאת אומרת, אין אל, אלא האלוה. מה זה בא לומר? אם כבר יש אלוה, יש רק אחד שהוא כזה. לא, יש אללהו אכבר, זה משהו אחר. זה גם קשור לזה. זאת אומרת, יש פה הזהרה. אל תנסה להיות אלוה במקום האלוה. ההגדרה הזאת היא דרך השלילה. איננה הגדרה חיובית. בסדר? למרות שבקוראן כתוב שהוא אחד, אבל זה לא נאמר בתור נושא היסוד. יוצא לפי זה שבאמת היהדות צודקת, שהיא אומרת שהיא כוללת את הכל בנשמתה, ולכן אין לה מה להתיירא מכל נטייה המופיעה בעולם, כי הכל יש ביהדות. אגב, אמר לי פעם, יהודי, תלמיד חכם, שאיננו שייך לאסכולה של תלמידי הרב קוק. זה תמוע מאוד אגב. איך אפשר להיות תלמיד חכם ולא... טוב, בסדר. אמר לי, איך זה שאתם תלמידי הרב קוק, כל פעם שאתם רואים תנועה חדשה, אתם מצטרפים אליה. כן, כלומר, מה הוא התכוון? אתם מאמצים כל דבר. כן? אני לא חושב שאנחנו מאמצים כל דבר, אלא הכל כבר מלכתחילה נמצא. אז זה מה שאומר כאן הרב גם. יותר מכל העמים, יותר מכל העמים המוכנים להשכיל, לחשוב מחשבות באופן מכנס ומקשר, את כל פזור ונפרד. מה? מה?
ש...
ודאי שיש דברים לא רצויים. הדברים הלא רצויים כלולים ביהדות. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני השם עושה כל אלה. נכון? ודאי, בתחום של המחשבה, ודאי. אין מחשבה רעה שאיננה קשורה, איננה כלולה בנפש היהודי. יש אפילו... מסכת הנקראת עבודה זרה, נכון? במה עוסקת מסכת עבודה זרה? בעבודה זרה. אז כדי לדעת עבודה זרה, אתה צריך לדעת מה אומרת עבודה זרה. יש מסכת שנקראת בבא מציעא. אתה יודע מה היא עוסקת? בשקרנים. זה הנושא של המסכת, השקרנים. כן? זה שניים אוחזים בטלית. זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי. מישהו משקר פה. אז בואו נבדוק איך הוא משקר, מה הייתה המחשב שלו, מה הוא טוען בבית דין, מי גודר המעין, וכל מיני דברים כאלה, נכון? אתה צריך להיכנס לראש של השקרן המדופלם שהולך לבית הדין, נכון? יש מסכת, מסכת סנהדרין, עוסקת בכל מיני עריות, כן? זה איש שבא לאישה וביתה ועל אימא שלו ועל זה ופה ושם. כל דברים זעזעים, נכון? ואתה רואה שנכנסים לעניין.
אני שמעתי עוד, גם את זה חמים, שגם חלק מהכל של הרב קוק, שברור שזה הוכחה
הוכחה שאם זה לא אתה, ואתה זה לא יהיה כמו שאתה הרבה. אבל עדיין, אז מה הבסיס שלהם לדענה שכן צריך להישמר ממחשבות ומכל מיני תחלות?
ממחשבות? ראית תלמיד של הרב קוק שאומר צריך להישמר ממחשבות? הנה הרב אומר לך שלא. איך אפשר להגיד הפוך ממנו? בשמו. נכון, מה זה מחשבה רעה? זה עירור של עבירה, עירורי עבירה. לא על זה מדובר בכלל. כן? ברור. יש גם כלל גדול. כשאתה מחפש חמץ בפסח, נגיד אתה יודע, לא עשית בדיקת חמץ לפני פסח. מה אומרת ההלכה? אתה בודק בפסח. שואל התלמוד, בודק בפסח? אולי הוא יבוא לאכול, ימצא חמץ, יאכל אותו. אומרת הגמרא, מתוך שתרוד לבערו, לא יבוא לאוכלו. כי החיפוש שלו אחרי החמץ זה כדי לבערו. בסדר? מה זה משנה? כן, הכל אפשרי. תשמע, זה מעניין. שמעתי שיש קורס לבודהיזם. זה מעניין, כן. אגב, מחר אני הולך לכנסייה, יש שם איזו הדרכה לתיירים כיצד לעשות מיסה. ומחרותיים, ברור, שאם זה בהסתכלות כזאת, אז זה לא רציני.
זה לא ברור, זה גם עכשיו הכוונה שמחשבו זה כן עניין של מותר. יש שם
מהרד, נכון, צריך לדעת מה הטעם של השרימפס, זה טעים או זה לא טעים. זה גמרא מפורשת, נכון? שילתה רצתה לאכול בשר בחלב, נכון? עכשיו, בעלה, רב נחמן, לא אמר לה, תחפשי את החברים שלך. הוא חיפש איך להאכיל אותה בשר בחלב. מה, נכון, כן. לומדים מזה שלכל יש ערך ומשמעות. אגב, זה משנה מפורשת במסכת אבות, נכון? אין לך דבר שאין לו מקום, ואין לך אדם שאין לו שעה. עד רבה, יש להם שכל יותר חריף.
אז מה סתם, מערב מתחשב שאני כסתם, במילים במכון, התחילו ויהיה להם מותר להרר בכל נושא שהם רוצים, ולחקור כל נושא שהם רוצים?
כל דבר שהוא במחשבה, אין שום גבול למחשבה. ברגע שזה נוגע למעשה, יש גבול למעשה.
ויש שם מערב, נגיד, על איסור כלשהו, אם זה עבודה זרה, או אם זה...
צריך לברר. אני לא מבין. אדם צריך לברר לעצמו, מה רע ביצר הרע, מה רע בעבודה זרה, צריך ללמוד את זה. נכון? לא, לא. אז אם ככה תשרוף חצי מהתלמוד. כי התלמוד כל הזמן עוסק בעבירות. התלמוד זה ספר, זה אחד הספרים העשירים ביותר שאני מכיר בעבירות. נכון? כל העבירות שאפשר, יש שם. יפה, אז השאלה איך ללמוד, אבל לא, איך ללמוד את הדברים האלה, בסדר? אז יש לך כבר עבודה עכשיו, אבל העבודה הזאת לא צריכה להפחיד אותך, זה הכוונה, בסדר? זה, מה?
האסלאם תופסת אלוקים רק במידת הדין, אז אין להם אבא אמינה בגלל לומר שהם כוללים הכל.
נכון, נכון, אני חושב. אבל הסברתי גם למה, כן? בגלל
שהם...
זה עצמו, זה מידת הדין, זה מידת הדין. יש בעיה פה? מה הבעיה? אני אפריד ביניכם. כן! המילה להרהר, למילה להרהר יש משמעויות שונות בעברית. בסדר? להרהר הכוונה שאדם ניזון מן הרע, במחשבה. אולי על זה מדובר, בכלל. כן, טוב, בואו נראה, נמשיך. יותר מכל העמים המוכנים להשכיל, לחשוב מחשבות, באופן מכנס ומקשר, את כל פזור ונפרד שבנשגב וקדוש לחטיבה אחת כוללת, הנה זה הכישרון שלנו, כן? אנחנו לוקחים את כל הרעיונות שבעולם, כל דבר אנחנו מחפשים לו את שורש נשמתו, איפה הוא אחוז, נכון? זה בא מעולם פלוני, זה בא מעולם אלמוני. בעצה, עובדת, בדברים העומדים ברומו של עולם, הוא עם ישראל, הגוי האחד, שנושא עמו את דגל המחשבה היותר עליונה שבעולם, את המחשבה הכוללת כל מה שהחוכמה כולה אוגרת בקרבה, מחשבה של אחדות האלוהים בשמיים ממעל ועל עשית החדן עוד. זאת אומרת, שברגע שאתה אוחז במחשבה יותר עליונה שיכולה להיות, כבסיס כל המחשבות כולן, אז אין מחשבה שהיא לא תהיה כלולה במחשבת האחדות האלוהית. אמנם, הוא צריך לעולם להרחיב את גבול הדעה שלה עד אין קץ ותכלית. כלומר, לא רק להגיד, טוב, אנחנו מאמינים שהשם אחד והכל מת השם. צריך עכשיו גם להרחיב את זה. בלב אמיץ, בלא יראה, בלא מגור ופחד כלל. כן? יותר ברור מזה, אין. הפחד מחמת המציק, אשר כונן להשחית, השפיל את הנפש הכללית של עם זה, האזור בגבורה. עד שנעשה מלא מגור ופחד מכל מחשבה ורעיון, וממילא מכל חפץ פועל ומעשה גדול וחולל. כן? כן. המציק אשר כונן להשחית זה מחשבות של כפירה ועבירה. זה מבואר בספר אורות בעמוד סמך זין. מי שחשך האור, מי שגלתה שכינה, מי שנעתקו רגלי האומה מבית חייה, מאז שיצאנו לגלות והסתלקה שכינה, החל הצמצום להיות נטבע. צרות האופקים. טוב להיות צר אופקים בגלות. למה? כל עוז חילוני, חילוני הכוונה של חול, עלול להיות לרועץ. כל יופי טבעי וחשקו עלול להאפיל את אור הקודש ותום הטהרה והצניות. בזמן הגלות היו כותבים את שיר השירים, תגיד, מה פתאום? כל מחשבה שלא נתגדלה כולה במחנה ישראל יכולה להרוס את סדר האמונה והחיים הישראליים. אמרת, אריסטו אמר, אתה עלול להרוס אותי. כל שמינות קטנה מביאה לידי בעיתה. מכאן באו העוצב והסיגוף, הכדרות והפחדנות. וביותר ממה שפעלו אלה על החיים הגשמיים, פעלו על החיים הרוחניים, על רוחב המחשבה, על תעופת ההרגשה. כלומר, היהודי, למרבה הפלא, זה שנושא בקרבו את המחשבה יותר רוממה, הפך להיות הפחדן מכל העמים. איך זה יכול להיות? זה דבר לא מובן. הוא לא נהנה מכל העולמות, הוא לא עושה עבירות מסכן. אבל במחשבה, כל... מה? במחשבה, במחשבה. נכון, אין מחשבה שאיננה מעסיקה את האדם ההוגה באמת. כל המחשבות כולן. אתה רואה למשל בספר אורות הקודש. הרב דן שם בשיטות היותר פסימיסטיות והיותר אתאיסטיות והיותר חומרניות והכל. ולכל הוא מוצא את המקום, את הניצוץ, מה יש שם? זה חלק מהאידיאל של אמונת הייחוד. כן, אצל יחידים. כלומר, אצל בשכבה הדקה של כמה משכילים בראש המדינה, בראש האומה.
כל מה שמדברים, משתאות וכל
משתאות? זה משתאות, כן. מה, בספרד? כן, זו תקופה כמה ארוכה? 60 שנה בערך, כן. הרי הבן של רבי שמואל הנגיד כבר נרצח. כמה כבר? רבי אברהם בן עזרא ברח מספרד. מדברים על תור הזהב הספרדי. על מה מדובר? טוב, הפחד מחמת המציק אשר כונן להשחית, השפיל את הנפש הכללית של עם זה, האזור בגבורה, עד שנעשה מלא מגור ופחד מכל מחשבה ורעיון, וממילא מכל חפץ פועל ומעשה גדול וחולל. ומפני שעיקר יסוד גבורתו הוא עוז האלוהים, על כן בחלישות הרוחניות שלו נעשה חלש ורפה עד מאוד. כלומר, מי שראוי להיות גיבור, אם הוא לא גיבור, אז הוא פחדן יותר מכולם. ההצלה יותר נכבדה לעמנו לעת כזאת היא הסרת הפחד הדמיוני, הרוחני, מתוך הלב. להראותו ברור כשמש שאין לו כלל וכלל ממה לפחוד. אמרת שיש תלמידים של האסכולה של הרב קוק שמפחדים? הם מפחדים? הם מפחדים? נכון. אני רוצה להגיד משהו, אם אומרים לי אל תתעסק בזה, זה סימן שהדבר הזה מאיים. זאת אומרת, זה מעורר אצלי סקרנות, אני אומר לעצמי, וואו, אם אני אסתכל שם, יש משהו שמסתירים ממני. אז אני כבר עכשיו בעמדה של חולשה. זה כבר החליש אותי. מה שאני קורא, בוא נפתח, אין מה לפחד. בבקשה, אפשר לראות. יפחדו העמים, כלומר, לא חומות אין המצילות מן האפיקורסות. לא יודעת את זה. מה זה הדרכה? אני יכול לתת לך עצה, זה משל. נעיד ככה, אני רואה ספרייה, בספרייה יש 20,000 ספרים. יש לי בעיה, מה אני אפתח? אז כדאי שאני אשאל מישהו שקרא את הספרים, או שאיכשהו מכיר את הספרייה, אני אגיד לו, תגיד לי, מה זה עוסק? מה עיקר ומה תפל? אבל זה רק מהסיבות הטכניות, זה לא בגלל שאני לא סומך עליך. בסדר? כן.
לא לכל אדם יש כלים להתמודד עם המחשבות.
זה נכון. זה נכון. ילמד אצל מי שיש לו כלים. זה מה שכותב הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, שאסור לקרוא בספרים שסותרים את דעת התורה, או שמפארים עבודה זרה וכו'. למה? הוא כותב, זה מאוד מעניין איך שהרמב״ם כותב את זה. יש פה רמב״ם ספר המדע או שאין? אם אין, אז אני אגיד בעל פה. אבל אם יש, אני אקרא מהספר. אין. טוב, בסדר. לא קרה כלום. אומר הרמב״ם, רגע, מה יש שם מאחוריך, שם, בירוקים? אין פה ספר המדע? לא, אין ספר המדע. טוב, זה קורה. לא נורא. כותב הרמב״ם מלכות עבודה זרה. שאדם אסור לו לקרוא את הדברים האלה מפני שאין דעת כל אדם יודעת כיצד דנים בדברים אלה ומה המידות שבהם דנים. וכל אדם שואל את השאלות האלה נמצא יוצא לידי מינות. כיצד? פעמים יערהר במציאות הבורא שמה ישנו, שמה אינו. ופעמים ישאל בתורה אם מן השמיים או לא. ואם יערהר בעבודה זרה, שמה אמת היא, שמה לא. ויערהר בבורא, שמה הוא גוף או שמה אינו. ונמצא יוצא לידי מינות. עכשיו שים לב שכשהרמב״ם מסביר מדוע לא לעסוק, הוא מביא לך את כל הרשימה של הכפירות האפשריות. שמת לב לזה? לא, למה הרמב״ם עשה את זה? הוא אמר לי, לא, אבל לי הוא מזיק, הוא אומר לי לא ללמוד את זה. עכשיו הוא אומר לי, למה אני יכול להגיע? אז אדרבה, עכשיו גילית לי מה שהיה אסור לגלות. לומר הרמב״ם, הכוונה לא כל אחד יעסוק, אלא יבוא אליי. ילמד אצלי כיצד לומדים את זה. ואז הוא אומר, הנה, שמה תמצא פתרונות לכל השאלות. יש אלוהים, אין אלוהים. תורה מן השמיים, לא מן השמיים וכו'. מה זה שלא מסוגלים להבין דברים עמוקים? בשבילם הרמב״ם כתב טקסט מאוד מעניין שנקרא 13 עיקרים. לא, הם לא יחסו לכפירה ולא כלום, כי הם לא מבינים. כלומר, לא מבינים על מה זה מדבר. יכול להגיד, שמה, אני לא מבין בזה, אני שאל את הרב שלי. בסדר? כן. נו, אז מה? אז מה הבעיה? תחשוב, מה הבעיה? מה הבעיה? זאת אומרת, שמה יאמר אדם, יש לי אירועי כפירה ואני לא אדון בהם. הם נעלמו? לא נעלמו. בסדר? אז להראותו ברור כשמש, אין לו כלל וכלל מה לפחוד, יפחדו העמים, המתהללים באלילים, שלא יישבר כוחם הכללי הדמיוני שפעל על הסכמתם הקיבוצית. הרי מה גרם בכלל לחברות להתאגד כחברה? בסופו של דבר איזשהו דמיון. יש שאלה בתורת המשפט. מה ההגדרה המשפטית, או ההגדרה, זאת אומרת, הפילוסופית, של המדינה? פעם קראתי ספר שלם של משפטן, שהנושא שלו היה המדינה. וכל הספר כולו עוסק בשאלה איך להגדיר את המושג הזה. והוא מגיע למסקנה, די מאכזבת בסוף, שאין הגדרה, שזה הכל פרי הדמיון. אין ישות כזאת, המדינה. זאת אומרת, אבל מה? זה מפעיל הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, אנשים מוכנים לקבל סמכות, להעביר תקציבים, לעמוד למשפט, למות, בשביל מושג שהוא פיקטיבי. לא רע. לכן אומר הרב קוק, באמת יש מה לפחד, שמה ההסכמה הקיבוצית תיעלם, מה שנקרא, יפחדו העמים המתעללים באלילים שלא יישבר כוחם הכללי הדמיוני שפעל על הסכמתם הקיבוצית. יפחדו מאור האמת והיושר, כל ממלכות הרשע שהתכלית החובקת כל שאיפותיהם הוא אגרוף זדון ועיוות משפט, שאור המחשבה התאורה כשהיא מתגברת היא מראה את ניבולו וממילא מתנתקים המאסרים הכלליים והחוזק העממי יוכל לנפול ולהתמוטט. כלומר, אם מדינה או חברה בנויה על יסוד של רשע, ברגע שיופיע הצדק והיושר, אז החוסן הלאומי ייהרס. לכן גרמניה פחדה מאוד מן המוסר. עשתה את הכל כדי לבטל את אלה שהיא זיהתה כנציגי המוסר באנושות. הקימה להם מחנות השמדה. ולכן הם התמוטטו בסוף. זה לא אותו דבר. המכונה ממשיכה להתקיים. כן. אבל למה יראה ישראל? הרי היום גרמניה, מרוב שהפסיקה להאמין בעצמה, הכניסה מיליון מאגרים עוינים. כן? כי אנחנו לא יכולים היום להתנהג לא ביושר כלפי ברברים. אבל למה יראה ישראל? זה העם שהמאור היותר עליון של המחשבה יותר תאורה ויותר רומה הוא עוזו וחוסנו, שהצדק היותר טהור ויותר זך הוא עודו והדרו, תקוותו וחבצו. הוא צריך רק לעלות, רק להשכיל יותר ויותר במה שכבר קבוע וצבור בפנימיות עצמותו. אז, רק אז, ימלא ישועה ואורה, אז יגלה לפניו כמה גדול ערכו וכמה שפלים הינם אותם שהם דורכים עליו ברגל גאווה. וכל מה שתתגדל ותתרחב יותר מחשבתו, יכיר יותר את נשמתו והדרת כבודו, עד אשר ירומם וינסה להראות גלוי לכל את אוצר החיים הגנוז בקרבו, עד שיכירו וידעו כל באי עולם כי רוחו הוא רוח השם, ונשמת שדי היא נשמתו. כן. כי הם לא מסוגלים למחשבה הרוממה הזאת. כי מה שחשוב לרב קוק לא חשוב אותם מסכנים שזקוקים לשנאה. לא, מה פתאום? לא. לא. אני חושב של היישוב בכלל. כן. כן. זאת אומרת, הוא אומר, תתרגלו. למה שהיהדות אומרת, אי אפשר שיחול רוח הקודש והמאור האלוהי על ישראל, כי אם כשאסיר מקרב נשמתו את הפחד הרע והפרוע אשר דבק בו כמכה מלפפת ממשך ימי הגלות והרדיפות של שונאיו השפלים והרעים, גם על איש יחידי אינה שכינה שורה, כי אם על חכם, גיבור ועשיר, ואינה שורה אלא מתוך שמחה וקל וחומר על הגוי כולו. העושר הוא אמנם גם במובן הכללי מתת אלוהים הנתונה ממרומים, רק על פי רוב אחרי ההשתדלות המעשית וברכה השם אלוהיך בכל אשר תעשה כמו אצל היחיד. ויש עשיר בדעת כשיודע לסמוך בחלקו, באיש וכן בעם, אבל הגבורה והשמחה שהיא תולדתה היא מוכחת לעולם לבוא רק על ידי תיקון הנפש, תיקון הדעת והמחשבה. על ידי זה כבר יש כבר קריטות ברית, יגעתי ולא מצאתי, לא יגעתי ומצאתי אל תאמין. כן. הוא שימר אותנו. הוא שימר אותנו.
לא, אני שואל, למה זה טוב עכשיו?
עכשיו זה כבר לא טוב.
אז לא כמו שהיינו בגלות,
היינו בגלות, זה היה טוב. להיות פחדן בגלות זה מצוין. זה אפילו הישרדותי. עכשיו אנחנו... נכון. ודאי. אנחנו הרבה יותר טובים. היום הפכנו להיות האומה המוסרית ביותר באנושות. והמדינה הכי טובה, מה?
אבל מבחינת הפחד מהמחשבות, זה לא...
לא הבנתי, מה השאלה?
זה לא רואים למשהו
עכשיו. פחד המחשבות? לא, זה לא טוב. היום פחד המחשבות כבר אין לו תועלת. זה מה שאומר הרב. טוב, עד כאן להיום. פם פללה, פם פם.